בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
היום יום ראשון, 31 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. תחשבו על החברה הכי טובה שלכם, או על החבר הכי טוב שלכם. הכל הולך. דמיינו מצב שהוא היה יכול לבוא אליכם הביתה, מתי שהוא רק רוצה, פשוט להיכנס. אבל אם אתם הייתם רוצים לבקר אותו, זה כבר היה הרבה יותר מורכב. הייתם צריכים לבקש, לפרט, לשלם, להביא כל מיני הוכחות על מי אתם ולמה אתם באים, והוא היה יכול לסרב, והרבה פעמים הוא באמת היה מסרב. זה מצב לא כל כך נעים, נכון? אז עכשיו ישראל מאוד מקווה שהחברה הכי טובה שלה, ארצות הברית, תיתן לה לבקר בקלות, בלי שאנחנו הישראלים נצטרך ויזות תייר, כמו התיירים האמריקנים שמגיעים לארץ. זה נושא שכבר שנים מדברים עליו, דנים בו, שנים שפוליטיקאים מנסים להביא שינוי, ועכשיו יש איזו רוח אופטימית סביב הסיכוי שזה באמת יקרה. והדבר המעניין הוא שהרוח הזו נושבת דווקא בתקופה שבה המתיחות בין הבית הלבן של ביידן ללשכת ראש הממשלה של בנט הגיע לשיאים חדשים. אז הפעם אנחנו עם שליחתנו בארצות הברית, יונה לייבזון, על הריבים ועל מה שיכולה להיות מתנת פיוס אמריקנית שרבבות ישראלים מאוד מחכים לה. יונה, שלום.
שלום אלעד.
כשהממשלה החדשה בישראל קמה, איך ראו אותה בבית הלבן? בנט, ביידן, אנשים שונים עם עמדות שונות, ואני סקרנים בוושינגטון, זה אומר שראו את הממשלה הזו יותר כסיכון או יותר כהזדמנות?
הוא ראה לגמרי את זה כהזדמנות. לא רק ראו בזה איזושהי ממשלת הזדמנות, למרות שזאת ממשלה מאוד מורכבת לעבודה, כן, גם לממשל האמריקני, אלא שממש ראו בה כמין איזושהי המשך של המדיניות של ביידן, של שילוב והחלה, של הוא כל הזמן מדבר על הדו-מפלגתיות, והעובדה שבארצות הברית, שמאל וימין צריכים לשתף פעולה, והנה, זה מה שקורה בממשל הישראלי, ולכן למרות כל המחלוקות ויש כאלה, זו דוגמה מצוינת לאיך אפשר לעבוד ביחד. אז כשהנשיא מדבר על עיקרון של דו-מפלגתיות ואיחוי וריפוי הקרעים,
we still have far to go. Much to repair, much to restore, much to heal, much to build, and much to gain.
ופתאום ראש הממשלה בנט מדבר באותם מונחים,
זה לא אנחנו והם. אף אחד כאן לא אויב. יש אזרחים בעד, יש נגד.
בסוף היה חיבוק מאוד מאוד גדול, ובהחלט, בהחלט הבית הלבן רואה בממשלה הזו הזדמנות.
אז אחרי תקופה שבה הייתה תמיכה אמריקנית הדוקה, שביידן ראה בממשלה הישראלית כחזון דומה למה שהוא מנסה להשיג, מתי האווירה הזו השתנתה? מתי בעצם התחיל התהליך שאנחנו רואים אותו היום?
אז צריך לקחת אולי להתחלה של איך בכלל כל הסיפור הזה מתחיל, כי נראה לי שעד הגינויים האחרונים והדברים ששמענו, הייתה הודעה שהוציאה מחלקת המדינה, שגרירות ארצות הברית בישראל, על הריסת בית של מחבל שגם אזרח אמריקני, בעצם איזשהו גינוי, ולא ראינו את זה מדרדר מעבר לזה, ושוב, לא ראינו שום דבר שעולה לטונים כאלה. אבל גם לממשל הזה יש איזושהי נקודה, שאומר חברים שנייה, אנחנו נותנים לכם חיבוק מאוד 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 גדול, אבל גם לנו יש את האגף הפרוגרסיבי במפלגה, יש את האנשים אצלנו מבית, שבעצם אנחנו צריכים כל הזמן ללכת על הקו הדק הזה של מצד אחד לחבק את הממשלה הישראלית, מצד שני, חיבוק חזק מדי שגם רואים כמה הוא חזק, עושה לביידן גם צרות פנימה בתוך המפלגה שלו, שלא רק שזה המפלגה שלו והוא רוצה לשמור עליה מאוחדת, אלא שאנחנו גם נמצאים בנקודה מאוד מאוד קריטית לביידן, שהוא צריך כל אצבע כדי להעביר את התוכנית הכלכלית העצומה שלו.
President Biden's domestic agenda keep meeting stiff resistance in fighting among congressional Democrats and the White House has not only stalled the president's $1 trillion infrastructure bill, it has also forced revisions on other initiatives. The two sides are battling over how much to cut the overall price tag of Mr. Biden's reconciliation package.
הוא לא יכול עכשיו לעצבן אותם גם עם הסוגיה הישראלית שפתאום מכריזה על ארגונים כארגוני טרור, שפתאום מכריזה על התנחלויות, ולא להגיב בשום צורה, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו.
כלומר, האגף השמאלי, הפרוגרסיבי, זה שביקורתי לישראל בתוך המפלגה של ביידן, ודורש ממנו באופן מסורתי להיות תקיף יותר כלפי ישראל, הם יודעים, וביידן יודע, שהוא צריך אותם, כי הוא רוצה את האצבעות שלהם בכל המהלכים הפנימיים שהוא מתכנן להעביר. ואז ישראל הכריזה על 6 ארגונים פלסטינים כארגוני טרור, וביידן פתאום מוצא את עצמו אולי בסוג של מבחן. מה קרה שם?
ביום שישי האחרון, אחרי שמשרד הביטחון מודיע על ההכרזה של העמותות כארגוני טרור, יש תדרוך טלפון עם דובר מחלקת המדינה, נד פרייס, ששם יש אמירה מאוד חריפה של נד פרייס, שהכרזה על העמותות כארגוני טרור לא הייתה מוכרת לממשל האמריקני, שלא ידעו אותם בעניין הזה, שהם כמובן יבדקו את הסיפור הזה. זה מעניין, כי מיד אחר כך שמענו ממשרד הביטחון ומהממשלה הישראלית, שאומרים, מה זאת אומרת? אבל עדכנו את האמריקנים, ברור שעדכנו את האמריקנים, עברנו לפי הפרוטוקול, דיברנו עם הגורמים, זה נורא מהפתעו מהתגובה הזו שהם לא ידעו. ואז מסתבר שמאחורי הקלעים, יש לעדכן ויש לעדכן, זאת אומרת, עדכנו, אבל משהו שם נפל בין הכיסאות, לא כל הגורמים, עד שזה גם משרד החוץ ומשרד ההגנה של ארצות הברית וכל הגורמים, עד שזה עובר בין כל הזרועות, לוקח הרבה מאוד זמן, ובעצם ההודעה יצאה לתקשורת, בארצות הברית, הרבה מאוד גופי שמאל הזדעקו על כך, כמובן גם בתוך הרשות, ובעצם זה לא עבר כמו שצריך שם בצינורות הממשל, אבל הם כן כבר נדרשו לתת על האירוע הזה תגובה. משרד הביטחון התעקשו, התקנו את כל הגורמים, גם ראש הממשלה, גם שר החוץ, אמרו שזה משהו שגם עומדים מאחורי ההחלטה להכריז על ארגוני טרור, ושיציגו גם את כל המודיעין, וגם עומדים מאחורי ההחלטה. בכל מקרה שלחו את נציג שבק שנמצא בוושינגטון, כדי לעדכן את הגורמים ולהציג להם טוב יותר, כי אתה יודע, אפשר להגיד עד מחר שהתקנו אותם, אבל בסוף היחסים חשובים, ולכן צריך לתקן את הטעות הזו. זה דוגמה מצוינת על כך שזה יחסים נורא רגישים, וצריך לחשוב באמת בראש גדול על העניין הזה.
זהו, שפה אולי הייתה טעות, אולי אי הבנה, בסדר, קורה. אבל זה לא המקרה היחיד, לא נקודת החיכוך היחידה. כי יש גם את מה שקורה עם הקונסוליה האמריקנית במזרח ירושלים, וזה ראש בראש הוא אפילו יותר מורכב, אני חושב. כי ישראל בעצם יוצאת נגד יוזמה אמריקנית, נגד מה שהיה הבטחת בחירות של ביידן.
אז הסיפור עם הקונסוליה האמריקנית הוא מעניין, כי כבר 175 שנה הייתה הקונסוליה האמריקנית, שהייתה שם וזה לא היה סיפור, עד שטראמפ הודיע שהוא בעצם מעביר את השגרירות לירושלים, ולכן סוגר את הקונסוליה הזאת ותהיה מחלקה בתוך השגרירות שתטפל בענייני הפלסטינים. ביידן אמר, אני הולך להחזיר את היחסים עם הפלסטינים, זה מה שאמר בקמפיין הבחירות שלו, ולכן כחלק מזה, אני הולך להחזיר את הקונסוליה. ומסתבר, אנחנו יודעים את זה מהרבה מאוד דברים, שזה לא כל כך פשוט פוליטית, דיפלומטית, להחזיר את המצב לקדמותו. אז אמריקנים אומרים, רגע, אנחנו פשוט עושים undo, זה לא איזו יוזמה חדשה, שנים השלמתם את זה. בישראל אומרים, נכון, אבל זה לא אותו דבר. זאת אומרת, לפתוח מחדש משהו, זה לא כמו זה שהוא פשוט שם, ומאוד מפחדים מאיזשהו תקדים, שאם עכשיו ממשלת ארצות הברית פותחת קונסוליה בירושלים, יבואו מדינות אחרות ויגידו, סליחה, אז גם אנחנו רוצים לפתוח בעצם משהו שיהיה מעין שגרירות במדינה הפלסטינית. אומרים לאמריקאים, אין בעיה, תפתחו קונסוליה, אבל למה צריך ירושלים? נעשה כך טעון, תעשו את זה ברמלה, תעשו את זה במקומות אחרים. אומרים, לא, אנחנו הבטחנו בירושלים. ועכשיו זו שאלה, כמה יתעקשו על זה, וכמה יקדמו את זה, אולי יתנו משהו אחר עבור הפלסטינים, אבל חד וחלק, הובהר מהצד הישראלי לאמריקאי, אתם תודיעו על פתיחת קונסוליה, הממשלה הזו יכול להיות שתתפרק בגלל זה, ולכן הם מנסים לראות אם אפשר לעשות איזושהי פשרה שם, אבל זאת סוגיה, זאת סוגיה שעולה ועולה בכל המפגשים בדרגים הכי בכירים.
כלומר, גם הפעם ישראל בעצם מבקשת מהאמריקנים לא למתוח מדי את החבל, לפחות לא עד שהתקציב יעבור בכנסת. מבקשים הבנה למצב הפוליטי המורכב כאן. ואז גם הגיעה הכרזה ישראלית על בנייה בהתנחלויות, גם שם הגיע גינוי אמריקני. אנחנו כבר בנקודה שלישית של מחלוקת פומבית בסך הכל בשבועות האחרונים.
ניקח אותך לשיחה שמתקיימת בין שר החוץ של ארצות הברית בלינקן לבין שר הביטחון גנץ, שאתה יודע, זה מין קו הדין כזה בין שיחת נזיפה, איך יכול להיות שאתם מאשרים 3,000 יחידות דיור, וזה מפר את הסטטוס קוו, ומסביר לו גנץ, אבל מדובר בגידול טבעי, ומדובר בדברים שאנחנו חייבים לעשות, כי זה לא שאנחנו עכשיו מכריזים על התנחלויות חדשות, זה לא שאנחנו מפרים, ואחרי שנה שלא היה שום אישור ושום התקדמות, אנחנו חייבים משהו, גרים שבסוף אנשים, הם צריכים את השירותים הללו, ובלינקן בעצם מעדכן שעוד מעט תצא הודעה לתקשורת עם גינוי על היחידות הללו, ואז אנחנו שומעים את דובר מחלקת המדינה, נד פרייס, אומר דברים מאוד חריפים בעניין הזה.
We strongly oppose the expansion of settlements, which is completely inconsistent with efforts to lower tensions and to ensure calm, and it damages the prospects for a two-state solution.
עצם הגינוי זה משהו שהיינו רואים, אגב, בלי קשר גם לטונים הגבוהים, כי זה באמת בניגוד לעמדה מוצהרת של הממשל האמריקני כבר שנים, אבל צריך להיות רגישים ומודעים לזה, ואני חושבת שראינו בישיבת הסיעה של יש עתיד שהתקיימה, ששר החוץ לפיד אמר את זה, מעכשיו אני אקח את זה יותר לתשומת ליבי, אמנם נושא של יחידות דיור וההכרזה עליהן לא נמצא אצלו, כן, נמצא אצל שר הביטחון, ועדיין, החלטות כאלה נהיה הרבה יותר שקופים מול האמריקנים, כי לפעמים יש גם עניין של נעדכן אותם מראש, נגיד להם שזה יעצבן אצלם כמה אנשים, אבל שאין ברירה, התגובה וכל ההתנהלות היא אולי בטון יותר נמוך.
אז הניסיון הישראלי, אולי השאיפה הישראלית, היא שלמרות חילוקי הדעות שעוד יישארו בטוח, לפחות המחלוקת תהיה שקטה, לא פומבית. העניין, יונה, ואת הזכרת את זה גם מקודם, עושה רושם שבכל נושא שעולה בין המדינות, אז ישראל מאוד מנסה להעביר עכשיו לאמריקנים שכל צעד משמעותי מצידה עלול לגרום לבעיות פוליטיות בממשלה בארץ. השאלה היא אם אין איזה גבול שבו האמריקנים יגידו, חבר'ה, חלס, אנחנו לא נמצאים כאן כדי לפתור לכם בעיות פוליטיות או לדאוג ליציבות של הממשלה שלכם בישראל.
אז מה שאתה אומר זה בדיוק בדיוק מה שקורה עכשיו. גם לאמריקאים נגמרה קצת הסבלנות, כי אי אפשר כל פעם, אתה יודע, כל כך התרגלנו כבר לחיבוק הזה, ודמרנו חיבוק אולי קצת חזק מדי, שאנחנו אומרים, רגע, אבל הממשלה תתפרק, ואתם לא יכולים לעשות ככה, ואתם לא יכולים לעשות ככה, ואומרים, סליחה, אבל ממשלות מתפרקות בישראל, קודם כל זה קורה בלי קשר אתה יודע, למה אומר הממשל האמריקני, ואנחנו רואים את כל החיכוכים בקואליציה, ובאמת שאי אפשר להשתמש בתירוץ הזה כל הזמן, וקצת קצת נמאס להם. גם נמאס כי כלפי חוץ זה נראה לא טוב, כאילו אנחנו אומרים לממשל האמריקני מה הם יכולים או לא יכולים לעשות, ועל מה הם יכולים להכריז או לא.
לאמריקנים כנראה מתחילה להיגמר סבלנות, כפפות המשי כנראה הוסרו, החיבוק האמריקני מרגיש הדוק קצת פחות, אבל דווקא עכשיו, דווקא עם שורה של חיכוכים פומביים, יש אופטימיות ישראלית שיקרה משהו שבישראל מייחלים לו כבר הרבה הרבה זמן. נסיעות תיירים לארצות הברית בלי ויזה. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
אנחנו עם היחסים המורכבים שבין ארצות הברית לישראל, יחסים שידעו בתקופה האחרונה שורה של מחלוקות פומביות, פעם ראשונה שזה קורה בעידן של ביידן או בנט. יונה לייבזון, אבל לא הכל קודר. כי המון שנים מנסים לגרום לדבר הזה לקרות, המון שנים אומרים, הנה זה אוטוטו קורה, ועכשיו אנחנו שומעים שוב על אפשרות שישראל תקבל פטור מויזות לתיירים. כן?
ההתקדמות המשמעותית הייתה כבר באוגוסט, כשהגיע בנט לפגישה עם ביידן.
התקדמנו גם בנושא שמעסיק הרבה מאוד ישראלים, וזה הפטור מויזה בכניסה לארצות הברית. כמו שאתם שמעתם, לראשונה הנשיא ביידן הורה להתקדם ולסגור את העניין במהירות האפשרית.
ואז ביידן אמר שם, אנחנו נקדם את הכניסה של ישראל לתוכנית בפטור מויזה. היה על כך גם פגישה עם שר החוץ של ארצות הברית. השגריר גלעד ארדן עוסק באמת, בעיקר חוץ מהדברים שדיברנו עליהם בזה, מול הממשל האמריקני, כולל פגישות עם השר להגנת המולדת אלחנדרו מיורקס, בעצם לראות כבר ממש בשלב הטכני מהם החסמים שמונעים את זה, כשיש עדיין כמה מכשולים.
אמרנו, הניסיון הישראלי להביא את האמריקנים לוותר לנו על הוויזה נמשך כבר שנים. פטור מויזה הפך לאיזו מטרה נחשפת של פוליטיקאים, שגרירים וקונסולים בארצות הברית. בין היתר, גם של הקונסול שעבר, אלון פינקס, שלפני 20 שנה עסק בזה, והוא לא היה הראשון וגם לא האחרון. אלון פינקס, שלום.
שלום רב.
ל-40 מדינות יש היום פטור מויזה לארצות הברית, יש את האיחוד האירופי, את בריטניה, גם מדינות כמו קוריאה הדרומית, יפן וניו זילנד, ישראל בחוץ. למה בעצם זה חשוב? מה בפטור מויזה הפך ליעד נחשק כל כך בעיניים של הישראלים?
אחד, זה כמובן מקל על כולם, והתהליך של לקבל ויזה בשגרירות פה, והתהליך המאוד לא סימפטי בהגירה, כשאתה לא יודע אם יחרצו את דינך לשבט או לחשד, הפך את זה למין הרפתקה לא חביבה בעליל לנסוע לארצות הברית. זה טעם אחד. דבר השני, הוא הנקודת השוואה למדינות אחרות. כלומר, מדוע מדינות אחרות פטורות מויזה, מדינות שנתפסות בעיני הישראלים כפחות ידידותיות, פחות בקשרים הדוקים עם ארצות הברית, מדוע הם אינם נדרשים להציג ויזת כניסה לארצות הברית, וישראלים כן. והסיבה השלישית, שכל כך הרבה שנים, כל כך הרבה אנשים, ראשי ממשלה, שרי חוץ, קונסולים, שגרירים, מי שאתה לא רוצה, עסקו בזה, וזה מין, זה כבר נהיה, אתה יודע, זה כבר נהיה איזה משהו חצי פוליטי. מי יהיה זה שעם הרגל יחצה את קו הגמר, כלומר שיביא לאישור אמריקאי לפטור מויזות, פטור כולל מויזות לישראלים. כי ברור היה שמי שמצליח להשיג את זה, יזכרו לו את זה לטובה, סוג של תהילת עולם.
ולמה זה לא קורה? ב-2007 כבר, הקונגרס העביר חוק שהקל את הקריטריונים למתן פטור, היו כותרות אז שבישרו שהנה, ישראל עוד רגע בפנים, וזה לא קרה, והיו עוד הזדמנויות כאלה. למה זה בעצם לא קורה בכל השנים האלה?
שמע, בסוף, אני הופך לך את זה בכוונה, אני מרדד את זה למשוואה. בסוף, אחיך הגדול או השכנה שלך ממול שזכאים לויזה לא מקבלים אותה, בגלל שיש איזה ישראלי שעובד בקניון במיאמי כבר שנתיים לא חוקי.
זו הסיבה המרכזית, עגלות?
נכון, עגלות זאת המילה. זה לא רק עגלות, אבל עגלות זה הביטוי הכי מובהק לזה, כי שם אחוז המועסקים הוא גדול. זה נהגים של לימוזינות ונהגים של שירות הסעות וכן הלאה ומלצרים וכן הלאה וכן הלאה. יש במצטבר אלפי אם לא עשרות אלפי מקרים לאורך השנים של ישראלים שנכנסו עם ויזה תקינה וקיבלו אישור ל-90 ימים ואו אין רישום על צאתם, כלומר הם נמצאים בארצות הברית ומכאן שסביר שהם עובדים בעבודה לא חוקית, או לחילופין, מישהו שקיבל אשרה ל-90 ימים ונשאר 6 חודשים. ולכן לא נתנו לנו לאורך הרבה זמן.
תגיד, ולאורך השנים, הנושא הזה של ויזות, הוא היה בכלל אישיו במערכת היחסים בינינו לבין האמריקנים?
זה לא היה אף פעם אישיו. זה היה סוג של... אתה יודע, מגיע ראש ממשלה לדבר עם נשיא ארצות הברית, אז יש 2-3 נושאים, יש נושא אחד שהוא מרכזי וגדול, יש עוד 2-3 חשובים מאוד, שהם בדרך כלל ביטחוניים ואו מודיעינים, ואז יש עוד 3-4 נושאים שצריך להעלות אותם. ותמיד בקצה הרשימה, מקום לפני האחרון היה ומה עם ג'ונתן פולארד, ומקום אחרון היה מה עם ויזה. זה לא משנה מה הייתה התשובה של האמריקאים, ראש הממשלה, זה לא משנה מי זה היה, העליתי את הנושא.
והפעם, אתה אופטימי? המלאכה הזאת הושלם?
לא, אני מניח שמדבר עוד שנה אותם, כי אני לא רואה שקורה כל כך מהר.
אלון פינקס, תודה רבה.
תודה לך.
יונה, אם אני מנסה לסגור את כל הקצוות האלה שדיברנו עליהם ביחד, הפטור האפשרי מויזות והמחלוקות הפומביות, אפשר ללמוד מכל זה משהו על היחסים בינינו לבין האמריקנים, על איך הם ייראו בעתיד הקרוב?
כן, אני גם חושבת שאין הרבה קשר בין ההצהרה עכשיו של השר לביטחון המולדת על הויזות לבין כל החיכוכים האחרונים, כאילו כל מיני כאלה שאמרו שזה נאמר כדי להראות של הנה, אנחנו נותנים לכם רק גם גזרים ולא רק מקלות. לא, אלה יחסים מורכבים, אנחנו נדע עימותים ואנחנו נדע הישגים, אם נדמה את זה לניסויים, אז אולי ערך הדבש נגמר, אבל אנחנו לא מתגרשים. אנחנו מנהלים את חיי היום-יום עם הריבים, עם העלבויות, אבל המטרה המשותפת של שני הצדדים זה לשמור על יחסים תקינים, ובאמת צריך לשים את זה בפרופורציה. זה לא איזה משבר, אבל זה כן, העימות הקולני ביותר שראינו מאז שבנט נכנס לתפקידו כראש ממשלה מול הבית הלבן.
יונה לייבזון, תודה רבה.
תודה אלעד.
וזה היה אחד ביום של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל המהפכה השקטה של ביידן, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, או איך שלא קוראים לרשת החברתית הזו עכשיו, אבל אנחנו שם, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו. האורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.